יומר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה, ובלק בן ציפור מלך למואב בעת ההיא. ראינו שמה שמאפיין את בלק זה פחד, פחדים מה שנקרא. היה לו סיבה לפחוד, אבל הפחד זה דבר לא רציונלי. אז לכן הוא גם מתאר את הפחד הזה. כן? ויאמר כן אל זקני מדיין, והלא מעולם היו שונאים זה את זה. מדיין ומואב היו שונאים זה את זה, שנאמר המכה את מדיין בשדה מואב, שבא מדיין על מואב למלחמה. אלא מה פתאום מתאחדו, פתאום כאן רואים שהשונאים נעשים חברים, אלא מיראתם של ישראל עשו שלום ביניהם. הפחד מעם ישראל גרם לשניהם להתחבר. ומה ראה מואב מתולץ ממדיין? כיוון שראו את ישראל נוצחים שלא כמנהג העולם, על ידי ניסים ונפלאות ודברים כאלה. אמרו מנהיגם של אלו במדיין התגדל, הכוונה עם משה רבנו, הרי הוא התגדל אצל יתרו, בטח הם מכירים את את הטבע שלו. כמו שהיום במודיעין, אז כל מנהיג ועל כל זה יש תיק, פותחים תיק במודיעין, לומדים את האישיות, את מעלותיו, את חולשותיו, ואחר כך כשמדברים איתו פותחים את התיק, יודעים כבר איך לטפל בו. אז זה אותו דבר גם כאן. אז הם רוצו לפתוח תיק על משה רבנו, אמרו, אנחנו לא מכירים אותו, בוא נבדוק איפה הוא גדל, הוא גדל במדיין, נראה מה התכונות שלו, כן. אמרו מנהיגם של אלו במדיין התגדל, נשאל מהם מה מידתו. אמרו להם, אין כוחו אלא בפיו. הוא, האמירה שלו, והפה שלו יש כוח להשפיע, להניג וכל הדברים האלה. אמרו, אף אנו נבוא עליהם באדם שכוחו בפיו. מי היה כוחו בפיו? בלעם, יש לו כוח בפה. מה זה כלחוך השור? כל מה שהשור מלחך אין בו ברכה, כי יש שמלחכים את העשב, תלוי, אם מלחכים רק את העלים למעלה, אז זה בסדר, אבל השור הוא גם מוכר את זה מהשור השני. אז לכן אז הוא כלחוך השור. בעת היא לא היה ראוי למלכות אותו בלק, ומשיחי מדיין היה, כיוון שמת שיחון מינו עליהם לצורך שעה, אז הוא מינוי, כן, מינוי זמני לגבי בלק.
אנחנו ב... בלק ידע פתגמים, כלחוך השור, ידע...
ודאי, לשנה הוא למד מה אתה חושב, שאת סתם בן אדם.
מלך.
טוב, אנחנו בפרק כף ב' כמדומני. כן, פרק כף ב'. ישנה א', חבית שנשברה מצילים ממנה המזון שלוש סעודות. אנחנו כבר למדנו בשריפה, בלכות שריפה, אם יש שריפה מצילים מזון לשלוש סעודות. אז אותו דבר כאן, בשבת נשברה חבית. היא נשברה והיין נוזל, בורח. כמה מותר להציל מאותו יין? חבית של יין שנשברה בשבת מצילים ממנה מזון שלוש סעודות, כמו מפני הדליקה שנפלה בשבת, ומותר להציל כשיעור הדרוש לו שלוש סעודות, אפילו בכלים הרבה. שאילו בכלי אחד, הראשונים הוא שמציל בו אפילו 100 סעודות. מה שלא התירו יותר ממזון שלוש סעודות, הטעם הוא כמו בדליקה שחששו חכמים, שמא מתוך שהוא בהול על ממונו, יבוא לתקן את החבית. או שם יבוא, יביא כלים דרך רשות הרבים. אז תקנו תקנה כזאת שהוא יהיה מוגבל בהצלת המזון. כי אם לא, אז הוא יבוא לתקן את החבית או להעביר את הכלים מרשות הרבים. ואומר לאחרים, בואו והצילו לכם, וכל אחד מציל כדי שלא סודו. ובלבד שלא יספוג. מה זה יספוג? היה ספוג שלוקחים את המצילים את היין על ידי הספוג שהיה סופג. בצורה כזאת מצילים את היין, שלא ישים ספוג ביין כדי שישאבו להטיפו אחר כך לכי גזרה שמא יסחוט את הספוג. ויש מפרשים אפילו כשאין חשש סחיטה, כגון שיש לספוג בית אחיזה ידית, בכל מקום לא יספוג ביין שלא יעשה בשבת כדי שהוא עושה בחול. הרמב"ם כותב את שני התאים ככה, בלבד שלא יספוג ביין, שאם יעשה כדי שהוא עושה בחול, שם יבוא לידי שחיתה. ספוג אסור לשחות בשבת, ואם הוא ייקח בספוג, יש סיכוי. לכן תקנו שלא ייקח בספוג. אין סוחטים את הפירות בשבת. אבל יש פירות שסוחטים אותם. כן.
למשל
לימון, למשל? למשל, מצנבים סוחטים אותם. מה, רימון זה בעיה, תכף נראה כאן.
הרב, לספוג בנייר אפשר?
ספוג בנייר? אז זה צריך לראות בהלכה, אני לא יכול להגיד לך. כאן מדבר על ספוג טבעי, פעם היה, היום יש כל מיני חומרים סופגים. אבל גם זה, אלא דיברנו לפעם שעברה לגבי שטיפת כלים, דברים כאלה. יש כאלה שזה ספוג, יש כאלה שזה רשת. ספוג זה אסור. אני מניח שגם כאן, אבל לגבי נייר אני לא יודע, צריך לראות. לפעמים שמים מפית, נשפך משהו על הזו, שמים מפית על הזו. אני חושב שזה מותר, אבל לספוג ממש, לשחות זה... אין סוחטים את הפירות בשבת להוציא מהם משקין שסחיטת פירות היא תולדת דש. מה זה דש? דש שמוציאים את הגרעין מתוך המוץ. זה נקרא לדוש את התבואה. אותו דבר, כשאתה סוחט את הפרי, אתה מוציא את המיץ מתוך הפרי. אז לכן זה אסור. אבל אם יצאו מעצמן, המיץ יצא בעצמו, כלומר, אפילו יצא המשקים מעצמן, אסורים המשקים בשתייה באותה שבת, זירה השם יבוא לשחות הפירות בידיים בשבת. היה לו, נאמר, ארגז ענבים, איזה פירי, והוא נשחט מעצמו, ונוצר לו מיץ. האם מותר להשתמש במיץ הזה או לא? הוא אומר, לא. כיוון שהוא נוצר בשבת, אז זירה השם ישחות, לכן אסור לשתות אותו בשבת. רבי יהודה אומר, אם לא אוכלים, אם הפירות עומדים לאכילה, היוצא מהם מותר, בשתייה בשבת, הואיל ואין דעתו נוחה מזה שיצאו מהמשקים, אין לחשוש שמא ישחות. יש פירות שאוכלים אותם, אבל אם יצאו מהמשקים, אתה לא רוצה ליצאו מהמשקים, אתה רוצה לאכול אותם, זה אומר מותר. אבל אם למשקיני הפירות האלה, ולכתחילה הם עומדים בשביל משקים, אבל הפירות עומדים כיוצא מהן אסור, הואיל ודעתו נוחה מהמשקים, שיעשו גזרו שמא ישחטם בידיים בשבת. בגמרא מבואר שבזיתים ובענבים, אף רבי יהודה מודה שאפילו אם עומדים לאכילה, היוצא מהם אסור לפי שעיקרם של פירות אלו, לשחיטה עומדים. זיתים אפשר לאכול ככה, וגם ענבים אפשר לאכול ככה, אבל בעצם רוב הזיתים ורוב הענבים מייצרים מהם יין ושמן. אז אם הוא עומד לסחיטה, זה דין אחר. ובשאר מיני פירות שאינם לאכילה, אף חכמים מודים שהמיץ יצא מהם מותר, שאין דרכם בסחיטה. לא נחלקו חכמי רבי יהודה לבטוטים ורימונים, מי ששאל כאן על רימונים, טוטים ורימונים. שרבי יהודה מדמה אותם לשאר פירות שמותר, חכמים מדמים אותם מזיתים לענבים, זה על הגבול. והלכה היא כרבי יהודה שיהיה מותר. חלות דבש, חלות דבש זה מהכברת שלוקחים, איך מוציאים דבש? שוברים את החלה הזאת, היא ספוגה בדבש, והדבש נוטף מעצמו. עכשיו, אתה לא יודע, אתה לא גידלת אף פעם דברים? לא, ברצינות.
הגד שלי מגדל עכשיו בקרפור,
כברת. אתה רק בצנצנת, אתה חושב שזה בתחרושת לדבש. הדבש בא מהכברת, והכברת זה חלות דבש. החלות האלה שוברים אותם ואז נוטף דבש. חלות דבש, חלות של שעבה ניטלות מן הכברת ובהן דבש שריסקן בערב שבת, ואז הדבש נוטף בשבת. ויצאו מעצמם, ויצא הדבש בשבת מעצמו בתוך החלות המרוסקות.
יש גם את השעבה וגם את הדבש.
כן, אבל משתמשים
בשעבה. איפה השעבה
מגיע? הדבורים מייצרים.
מה, הם עושים שני סוגים?
הם עושים גם את זה וגם
את זה. הם בונים את החלה מהשעבה.
אסורים, אסור הדבש באכילה בשבת זו, לפי שחוששים שמא ירסק חלות דבש בשבת, הוא אומר, אני רואה חלה מרוסקת, אז זה גזירה שלא ירסק. רבי אליעזר מתיר לאכול את הדבש בשבת, שאינו חושש שמא ירסקן בשבת, וכן הלכה. אנחנו בסעיף כף וב. בבקשה, באורות ישראל ותחייתו, בסעיף כף וב. האמון המשפחתי הוא תולדה והמשכה קווית מאותה האמונה הגדולה השרויה בעומק האהבה הפועלת ברוח חיים בשכל עליון מפואר בסדר בהתאמה בכללות המון היצורים והעולמים כולם. צריך להבין מה זה אמון משפחתי. אמון משפחתי שהבעל מאמין, נותן אמון באשתו, והאישה נותנת אמון בבעל. הוא אומר, האמון הזה שדבר טבעי במשפחה בריאה מאמינים אחד לשני, זה המשך מהאמונה, מה שנקרא בינינו ובין הבורא. אנחנו מאמינים בבורא, אבל הקדוש ברוך הוא כמובן אוהב אותנו ומאמין. זאת אומרת, האהבה המשפחתית, כאן הוא משתמש במקום האהבה, הוא משתמש במילה אמון. יש הבדל, אהבה זה רגש, זה פעם ככה, פעם ככה, פעם ככה. אבל אמון זה דבר בסיסי. אמון זה כל החיים, כל הזמן. אז כשיש אמון משפחתי, הוא אומר, זה ניצוץ, זה המשך מהאמון הגדול שיש בינינו ובין הבורא בעולם. המעילה המשפחתית, בגידה מה שנקרא בעצם, יש חס ושלום בוגדים במשפחה, היא מעילה מערסת את האשיות, האשיות זה יסודות, המעמידות את היצירה וכוחותיה בעולם הכללי, לשכלל את העולם המעשי והרוחני. הבגידה בתוך המשפחה, שחס ושלום בוגדים אחד בשני ואין אמון, זה ההפך מאמון, זה לא רק עניין משפחתי, זה הריסת העולם. כמו שאין אמון בינינו ובין הבורא. כאן הוא מקיש מהפרט אל הכלל, ומהכלל אל הפרט. אז מצד אחד האמון זה היסוד לכל חיי המשפחה, אבל גם לחיי האנושות, לחיי האדם. ומצד שני, המעילה בזה, זאת אומרת, הבגידה, חוסר האמון, זה הורס לא רק את המשפחה, זה גם קשור להריסת העולם. ולכן נראה את זה בהמשך, לא עכשיו, נראה שזה קשור לסוטה. בסוטה אנחנו רואים שנעשה מאמץ עליון לחבר את הזוג, להסיר את החשדות של בגידה ודברים כאלה, אפילו על ידי מחיקת שם השם. כי זה דבר כל כך חשוב, כי בכל המקדש הוא מקרין על הכל. דווקא שם צריך לעשות שלום בית בתוך המשפחה, על מנת שזה יקרין על כל העולם כולו.